דף ממלף עמוד ב' לערך בחצי העמוד 21 שורות מלמעלה 17 מלמטה מגביל כמעט לתופות כל מילי רב יהודה מסר לי לקצרה אנחנו עסקנו בענייני התחלת ובגמרה בואר שהתחלת הוא דבר יקר מאוד ומכיוון שהוא כל כך יקר אז היה זיוף שהיה נקרא קל האילן והזיוף הזה זה דבר שנמכר בזול אז היה מקום לבוא ולומר שאולי אדם שמוסר את הבגד שלו לכובס צריך לחשוש שהיא קרה לו הציצית ומכיוון שהיא קרה לו הציצית אז הכובס יבוא ויטיל לו ציצית מקל האילן כדי לחסוך בהוצאות שלו וזה המסר אומרת הגמרא שהוא לא חשש רב יהודה מסר לי לקצרה רב יהודה מוסר את הבגד שלו עם הארבע כנפות עם הציצית לכובס והוא לא חשש שמה זה יקרה והוא ישתול לו שם איזה קל האילן שהוא לא יודע רב חיננה עביד לי סיסה רב חיננה כדי למנוע את הבעיה שלא יקרה הציצית את הכובס אז הוא היה מקפל את הציציות כמו פקעת כשהוא מוסר לכובס ואז בתקווה שזה לא יקרה מחמת העבודה צריך לזכור שהכובס היה לוקח לנהר דופק על הבגד היה עבודה רבה בתוך המעשה הזה ולכן היה יותר מקום לחשש שמה הוא יפגע לו בציצית רבינה מה הוא היה עושה חיית לו מיכת היה לוקח את הציציות מכניס את זה בשולי הבגד ותופר את המקום ועל ידי זה שהוא היה תופר את זה בתוך שולי הבגד אז ממילא זה היה נשמר ולאחר מכן בבוא העת והשעה היו לוקחים ופותחים את התפר ומוציאים את הציצית אומרת הגמרא תנור הבנן כמה חוטים הוא נותן כמה חוטים צריך לתת בציצית כדי לקיים את המצווה של התורה בית שמאי אומרים דלת דהיינו ארבעה חוטים זה השיעור שצריך לתת בתוך הנקב של הבגד וממילא לאחר מכן כופל את זה יחד לשמונה חוטים וזה השיעור של מצוות הציצית ובית הלל אומרים שלושה בית הלל אומרים מכניסים בחור שלושה חוטים כופלים את זה בסך הכל שישה חוטים ולא שמונה רק אנחנו פופקים להלכה כדעת בית שמאי שואל טוב אז יש תופות דיבור המתחיל בית שמאי אומרים הראשון תופות בא ואומר שהטעם של בית שמאי הרבה יותר פשוט מהטעם של בית הלל בשלפם בית שמאי אנחנו לומדים גדילים תעשה לך גדיל הכוונה קלוע זה גדיל קשור באופן נורמל כמה צריך בשביל לעשות קשר מינימום שתי חוטים אז אם אני אומר גדיל לשון יחיד ושתיים ואם נאמר בלשון רבים גדילים אז זה ארבעה אז סך הכל כמה חוטים מדובר ארבעה חוטים בית שמאי מאוד פשוט הפוך אומר תוספות אלא תמה דבית הלל קשה וזה דוחק לומר שגדיל זה מתייחס לשתיים וזה דברי בית שמאי ועוד אחד נוסף שזה התחלת ולכן הגיעו לשלושה עליו שזה דת בית הלל שלמעשה מטיל טול חוט אחד של תחלת תוספות בתוך הדברים מזכיר בשם רבינו תם שאולי צריך לבוא ולומר שרשי זאת אומרת בית הלל למדו שההגדרה של גדיל זה לא כליה משתי חוטים אלא כליה משלוש חוטים ואז זה הגדרה של גדיל ואז צריך להבין מה זה גדילים אז לכאורה היה צריך להיות 6 והמכפלה שלו זה 12 וכך הוא מזכיר בתוך הדברים גדיל אחד נעשיתם פחות משלושה דברי בית הלל ושמענו אומרים ד' של תחלת ד' של צמר ואז לכאורה אולי זה יסתדר יותר בהגדרה זאת אומרת לפי בית הלל צריך שיהיה שלושה שהם לבן שלושה שהם תחלת לעומת בית שמאי ארבעה לבן ארבעה תחלת וזה הכפול כמובן זאת אומרת הוא מכניס שלושה והכפילות שלו זה יותר
גדילים
מה? גדיל גדילים גדיל גדיל זה דבר שהוא קשור איך תכניס אותו קשור? צריך לקשור את זה על ולא טוב, הכלפי בגדיהם הרי התורה היא תירה שעת נס למה התורה היא תירה שעת נס? אם הוא לא קושר את זה על הבגד איך? איך? אז זה לא קשור בבגד זה קשור לעצמו ותלוי על הבגד אז אני לא צריך יותר לכיליים אז ברור שמותר לי לעשות את זה אני יכול לשים כיליים על בגד בגלל שזה לא מחובר בבגד זאת אומרת, הם מרופשים, אין לי שום חיבור ביניהם. ממשיכה הגמרא ואומרת, אגב, בתוספות דיבור המתחיל בית שמאי אומרים השני, אומר תוספות פירש בקונטס הפתיל יהיה ארבע, נמצא הגדיל שניים, ורבינו תם פירש דגדיל קאי וענף שמונה, הרי 12, וכן אנו נוהגים. צריך לדעת מה תוספות, אבל רק תשובה לשאלתך, אנחנו לא עושים ככה, אנחנו לא עושים. התוספות מביא, וכן אנו נוהגים, עכשיו צריך לדעת את השיטה של תוספות, אבל אנחנו צריכים עוד קצת להתקדם. אומרת הגמרא אם ככה, כמה חוטים הוא נותן? כמה באמת חוטים צריך לתת בנקב שבבגד, ועל ידי זה לקיים את המצווה ציצית? בית שמאי אומרים ארבעה חוטים, והסברנו, מכניס בחוט ארבעה וכופל. ובית הלל אומרים שלושה, בית הלל חולקים ואומרים שלושה חוטים ואותם כופל. וכמה תהה? זאת אומרת, מה האורך של החוטים? ועל זה כתוב משולשת, דהיינו כך כתוב אצלי, וכמה תהה, כתוב כמה אורך החוטים, משולשת. יש לי תגדיל, אמרנו זה החלק הקשור, ויש את הענף, זה החלק המופרד, ועל זה כתוב וכמה תהה משולשת. בית שמאי אומרים ד' ובית הלל אומרים ג'. כמה זה משתלשל לו מתוך הבגד? גם זה מחלוקת בית הלל ובית שמאי. בית הלל אומרים שלושה, מיד נראה שהכוונה היא בעצם לשלוש אצבעות, ובית שמאי שאומרים ארבע, הכוונה ארבע אצבעות. מיד אומרת הגמרא שבית הלל וג' שבית הלל אומרים, מה זה הגדרה של ג' אצבעות? אחת מארבע בטפח של כל אדם. יש לנו שיעור אצבע, מצאנו או שיעור אצבע של גודל, וכשאנחנו מדברים שיעור אצבע אנחנו מדברים על החלק הרחב של אדם בינוני באמצע של האצבע. אז יש את החלק הרחב שבגודל, יש את החלק הרחב שבאצבע, ויש את החלק הרחב שבזרק. בעל זה הגמרא ומגדירה, מה שבית הלל אמרו גימל אצבעות, איזה אצבע, מדובר על השיעור של גודל, שכל ארבע גודלים שווה לטפח, שש זרת שווה לטפח, וחמש אצבע שווה לטפח. אז מדובר על שלוש, אבל בשיעור של גודל, וזה מבאר את הגמרא. אמר רב פאפה, טפח דאורייתא, המציאות של טפח, אפשר לשער אותו, או דלת בגודל, זה פי ארבע מהרוחב של הגודל באדם בינוני, שיט בקטנה, זה פי שש מהרוחב של הזרת, דהיינו האצבע הקטנה, וחמש בטילטה, ופי חמש באצבע המשולשת. השאלה עכשיו על מה מדובר המשולשת, האם זה שלישי מהזרת, ואז הכוונה היא האצבע הסמוכה לגודל, וזה פשטות הביאור, או שאנחנו מדברים על דבר אחר, שאז אולי השלישי, ואז זה מדבר על האמה, אבל פשוט מדובר על האצבע ולא על האמה. אמר רב הונא, אז מה השיעור המדובר? נברר, נזכרנו, אבל עוד מעט נחזור על זה. אמר רב הונא, ד' בתוך ד' ומשולשת ד', דהיינו, בא רב הונא ואומר, מצווה ציצית, ארבעה חוטים, בתוך ד' דהיינו בתוך ארבע אצבעות הסמוכות לקצה של הבגד ומשולשת ד', וצריך שהענף, ענף זה ביטוי, כמו שיש לנו את הגזע ומתוך הגזע יוצאים הענפים, כך יש לנו את הגדיל שזה הקשר, זה הגזע, וממנו משתלשלים הענפים שזה החוטים הפרודים. אז הענף צריך להיות החוטים הפרודים, שיעורם זה ארבע אצבעות. אמר רב פאפ, ורב יהודה אמר ג' בתוך ג' משולשת ג'. רב יהודה חולק ואומר צריך שיהיה רק שלושה חוטים, וזה צריך להיות בתוך שלוש אצבעות לשפת הבגד, וכשזה ישתלשל הענף צריך שזה יהיה ג' אצבעות.
יש בכל המחלוק, יש מחלוק
זה קיבל מרבותיו כך, וזה קיבל מרבותיו כך. אמר רב פאפה, הלכתה דלת בתוך שלוש משולשת ארבע. ועל זה בא רב פאפה ואומר, מה ההלכה? ההלכה היא שאכן באמת צריך שיהיה ארבעה חוטים בתוך שלוש אצבעות לשפת הבגד, ומשתלשל החלק הגלוי, הענף של הציצית, עוד ארבע אצבעות. זה השאלה איך לומדים את ההגדרה של המונח כן, אבל פשטות זה הכל נלמד מתוך הפסוק. כן, זה כמובן שזה אסמכתא. זה ברור שאני חושב שכן. אבל אחרי האסמכתא זה מונח בתוך הרמז בפסוק. הלכה לא כבית הלל. זה הלכתה. אומרת הגמרא, זה לא חומרה, אולי כולם. אומרת הגמרא, למימרא דאית לשיעורא. זאת אומרת שכתוב פה שלמעשה לציצית יש אורך מסוים שהיא בה צריכה להיות, ורמינו. מיד נבדוק, ורמינו. שואלת הגמרא, יש ברייתא, בברייתא כתוב ציצית. אין ציצית אלא יוצא. מה זה המונח ציצית? מלשון הציץ. משהו שיוצא מתוך אותו קשר המדובר, מתוך אותו גדיל המדובר. ואין ציצית, אלא משהו. כמה יוצא? אפילו משהו מספיק. וכבר עלו זקני בית שמאי וזקני בית הלל לעליית יוחנן בן בתירא. ואמרו, ציצית אין לה שיעור, כיוצא בו לולב אין בו שיעור. מה אליו? אין לה שיעור כלל. הבינה הגמרא, אין לה שיעור לא למעלה ולא למטה. ואנחנו באנו ואמרנו שיש מינימום שצריך להשתלשל הציצית מחוץ לבגד. עונה הגמרא, לא, לא זה הכוונה. אין לה שיעור דף מבית עמוד א' למעלה, אבל יש לה שיעור למטה. אכן באמת אין לה שיעור למעלה. אתה יכול לעשות את אורך הציצית כפי רצונך, כמה שאתה רוצה, אבל יש את המינימום שהוא צריך להיות, וזה הלשון שהיא תהיה משולשת ארבע אצבעות. אי אבל כתוב לנו בברייתא משהו, אתה לא יכול לדבר נגד ברייתא. הברייתא אומרת שהגדרה של המונח ציצית זה מלשון יוצא וכמה משהו. את השאלה בו תשואל רשי. אומר רשי בשורה השנייה מלמעלה, והדק תמי במשהו. אומר רשי, זה מדבר הגרדומי. זאת אומרת, מה יקרה באופן שהוא הטיל את הציצית כמצוותה, ולאחר מכן נקרא לו הציצית ונשאר משהו? זה לא פופל. אבל לכתחילה, כשהוא בא לעשות את הציצית, כמה צריך להיות? שיעור מינימום. ואחרת זה לא מצווה ציצית. אחרי שהוא קיים מצווה ציצית ועכשיו נקרא, אז שיעור משהו מספיק לנו. זו תשובה לשאלתך. אומרת הגמרא, נכון, אלא אם כן זה נקרא לך בבית. אבל אם זה לא היה בלולה, זה קצת מחלוקת, אז אני לא נכנס עכשיו להלכה, האם מדברים על החלק הזה אחרי הקשירה או לא. אבל ברמה עקרונית, יבש מלשון הגמרא, ברגע שעשית ג' סיבובים, שזה ודאי יצאת הקשר ראשון, כל מה שנמצא אחרי זה כבר לא דואטה. יש שיטה שצריך את הג' הראשונים שזה מעקב. אבל מעבר לג' הזה,
אז עוד
פעם, יש את הנידון, למעשה הלכתית אנחנו מדברים על החלק הזה. ופה אבל אם נשאר משהו, אין החלה מזה מספיק. שמה? כדי? כדי שיעור עניבה. רק אני אומר, אז זה כבר מדבר על החלק פה למעלה. אפילו אחרי שלוש שיעורים, פה ודאי שיהיה לו שיעור עניבה. אבל הוא הצביר אפילו אם מדבר עד כמה מדובר, גם אם נקרא לו פה, אגב, גם אם נקרא לו אחרי הקשר, הרי אנחנו עושים קשר כפול. הקשר כפול זה לא מיידי, זה רק כדי שלא יפתח הקשר. אז ממילא ברגע שזה נקרא לו אפילו צמוד, תפתח את הקשר הראשון, כבר יש לו שיעור עניבה. שיעור עניבה כבר זה קשר. כל הנידון הוא זה רק אם נקרא לו מאותו חוט, משני צדדים. אבל אם היה נקרא לו כל החוטים לגמרי מצד אחד, הרי נשאר ארבעה חוטים שלמים. אין לו בעיה עם זה. כל הבעיה עם זה יהיה משני הצדדים, שאז זה קשר חוט בחוט. ממשיכה הגמרא ואומרת, אם ככה, מה שאמרנו אין לה שיעור, לא הכוונה שאין בכלל שיעור. אין לה שיעור למעלה, אבל יש שיעור למטה, שיעור מינימום יש. והראיה, דהי לא תימח, אם לא תגיד שיש שיעור מינימום, כיוצא בו לולב, אין לו שיעור. הכנה מדי אין לו שיעור כלל? אבל מה שאמרנו בלולב שאין לו שיעור, הכוונה שאין לו לא שיעור למעלה ולא שיעור למטה? הרי זה משנה מפורשת, סוכה ואתנן. לולב שיש בו ג' צפחים כדי לנענע בו כשר, למעשה לולב צריך שיהיה לו ארבעה צפחים. ג' שזה מגביל השיעור הדף כדי לנענע, ועוד טפח אחד שיהיה לו להחזיק. עשר הכל ארבעה צפחים, אבל בכל אופן יש שיעור מינימום. אלא, אין לו שיעור למעלה, תיקח את הלולב, איזה גודל שאתה רוצה. אבל יש לו שיעור למטה, המינימום זה ארבעה צפחים. החנמי, גם לגבי ציצית, מה שאמרנו אין לה שיעור זה למעלה. אתה יכול לקחת איזה אורך שאתה רוצה, אבל יש לו שיעור למטה, המינימום צריך להיות ג' כפי שדיברנו, אצבעות שיוצאות מתוך החלק של הגדיל כלפי הענף, ולא ומעקב. תלו רבנן. ציצית. אין ציצית אלא ענף. מה זה הגדרה של ציצית? דבר שיוצא מתוך הקשר שלו, ממקום החיבור שלו. ומכיוון שכן, אני לא יכול לדבר רק על החלק של הקשר, אלא צריך לדבר גם על החלק של הענף שהוא יוצא מתוך הקשר. המקור, וכן הוא אומר, ייקחני בציצית ראשי, וייקחני, אומר יחזקאל, שהקדוש ברוך הוא יצא יד ואחזה, כביכול, יצא יד ואחזה בשערות ראשו, אז וייקחני בציצית ראשי, הראש זה מקום החיבור, והשיער זה המקום שיוצא הקשר, חלק המכונה ענף ביחס לראש, וזה נקרא ציצית ראשי. ואמר אביי, וצריך לפרודה כציציתא דארמוי, וצריך שהציצית תהיה פרודה כמו הבלורית של הארמוי, על אף שיוצא משורש אחד מהראש, ממקום החיבור שלו, אבל זה מופרד שערה שערה. אותו דבר בציצית, אחרי הקשר צריך לדאוג שזה יעמוד חוטים נפרדים, לא שיהיה לו בלגן שזה קשור אחד בתוך השני, אלא צריך להקפיד שכל ענף יעמוד לעצמו, כמו אותם ענפים בגזע. יש את הגזע שזה המקום החיבור, והענפים הם היוצאים מתוך הגזע. לכן אנחנו מקפידים להפריד. אומרת הגמרא, תנו רבנן, הטיל על הקרן או על הגדיל כשרה. אם הוא לקח והטיל את הציצית, קבע את הציצית, בקרן ממש, בשפיץ של הבגד, או יש לבגד מעטפת שהיו עושים בסיום של הבגד, פשטות רשי מביא שתי פירושים, אבל זה העיקרון, היו עושים שפה לבגד כדי שהבגד לא ייפרם, והוא הלך ותלה את הציצית בשפה הזאת שזה חוט עבה יותר, הדין כשרה. רבי אליעזר בן יעקב פוסל, מתי? בשתיהם. רבי אליעזר בן יעקב לא מסכים, צריך להרחיק את הציצית, את מקום ההטלה שלה, פנימה לתוך הבגד, ואם הוא תלה את זה בקרן, או אפילו אם הוא תלה על השפה, פסול. אומרת הגמרא, כמן אז עד אמר רב גידל אמר רב, לפי מי הולך דברי רב גידל בשם רב, ציצית צריכה שתהיה נוטפת על הקרן, צריך שהציצית תהיה תלויה ומכה בתוך הבגד, זה הכוונה נוטפת, מה שקראנו קודם משולשלת מעל הבגד שנאמר על כנפי בגדיהם, אז זה צריך לשבת על הכנף אבל מכה על גבי הבגד, כמן כרבי אליעזר בן יעקב. כשרבי אליעזר בן יעקב אמר לנו עכשיו שאם הוא הלך ועשה את זה על הקרן או על הגדיל, פסול. אמר רבי יעקב, אמר רבי יוחנן, וצריך שירחיק מלוא קשר גודל. למה צריך להרחיק את זה מהשפה של הבגד? כמלוא קשר גודל. הגודל, מדובר על הציפורן, עם הבשר עד הפרק הראשון, זה השיעור שצריך להרחיק את הנקב שבו משלשלים, מטילים את החוטים, מהשפה של הבגד. היי לכאורה, אבל קודם הבאנו את רב פאפה. ורב פאפה אמר לנו הלכתה, דלת בתוך שלוש, זאת אומרת, ארבעה חוטים, במרחק שלוש אצבעות, ככה דיברנו. ועכשיו אני מדבר על מלוא קשר גודל. אומרת הגמרא, ויצליח דרב פאפה ויצליח דרבי יעקב. דימי דרב פאפה הווה אמינא תוך ג' דלא ליחא קצי, וכמה דמקרב מעלי, ולכן יצליח דרבי יעקב. אני מרב פאפה הבנתי שאי אפשר להרחיק יותר ממרחק ג' אצבעות. נפלא. אבל אם הוא יעשה את זה לכאורה, מה יותר קרוב לשפה, עוד יותר טוב. לכן צריך את רבי יעקב שיגדיר לנו, לא. אם אתה מתקרב מדי לשפה, אתה פוסל. צריך שיהיה את המרחק הזה של אצבע גודל, מלא קשר גודל. ואם ידע רבי יעקב, אז תגיד רק מלא קשר. הווה מינה מלא קשר גודל, זה לא להתרפא. מה שהוא בא לומר, לא להתקרב לשפה יותר ממלא קשר. אבל זה כמה דרחיק מעלי, אז אולי להטיל את הציצית באמצע הבגד, כמה שרחוק יותר מן השפה, צריכה לבוא ולהגיד שהגדרה היא לא פחות ממרחק של מלא קשר גודל, ולא מעבר למרחק של שלוש אצבעות, שזה בעצם שלושת רבעי הטפח המדובר, כי דיברנו באצבעות של גודל. רבינה ורב סמא אביית וקמיד רב אשי, ישבו רבינה שהיה בן ארץ ישראל ורב סמא שהיה בן בבל לפני רב אשי בבבל. חזי רב סמא לקרני דגלים את רבינה דסתר ובצר ממלוא קשר גודל. רואה רב סמא שהציצית של רבינה הנקב נקרע והחוטים ירדו יותר למטה לכיוון שפת הבגד. מעשים שבכל יום יש הרי נקב שבו נכנס הציצית והנקב הזה נקרע ואז זה ירד ונשאר יותר למטה. עכשיו השאלה היא, לכאורה הרי זה פוסל, כי אמרנו שצריך שיהיה מרחק כמלוא קשר גודל, וזה מה שהוא מאיר לו. אמר לי לו סבר מר להעד רבי יעקב, הוא מאיר לו, הרי כבודו לא רואה ששיטת רבי יעקב שאמר שצריך שיהיה מינימום מרחק מן השפה כמלוא קשר גודל. אמר לבשעת עשייה התמר, מה שהוא אמר, הוא אמר שבשעה שעושים את הציצית צריך להרחיק כמלוא קשר גודל, אבל אחרי זה כשזה נקרא זה כבר לא מעכב. תכסיף התבייש רב סמה שהוא לא ידע דבר כזה פשוט שאומר לו רבינה. אמר לרבה שהיא לא תתקיף לך, אל תצטער יותר מדי. למה? חד מיני הוא כתרי מינן, כי מה לעשות, רבינה מארץ ישראל ואחד שלנו אחד מנהון, זאת אומרת שלהם, שעוד לארץ ישראל, שקול כמו שתיים שלנו, שניים שלנו. לכן, אל תתפלא על חוכמתו. כפי שחזל אומרים, אוויר עד ארץ ישראל מחכים. רווח הבר יעקב רמי ארבע, ועייף לו מעייף, ומעיילי בגלימה, ועביק לו מבק, כסבר בין התמניה בגלימה, כהיך את אלהבה, גדיל גדילים במקום פתיל. רשי מסביר, אומר רשי שהבירו כזה, כופל הקודם שיתלם בציצית, מכניס הכפל בנקב התלית, עונבן שחוזר ומכניס שתיים הראשים בתוך הכפל ותלויים בעניבה בתלית, דאחי דריש גדיל שניים גדילים תרתי משמע שהם דלת חוטים, ואחר כך כופלן לשמונה. הביור הוא כזה, לפי הבנת רשי הוא לקח את הארבע חוטים ולא כפל את זה בתוך הבגד בזמן הקשירה, אלא מראש לפני שהוא הכניס את זה לתוך הבגד הוא כפל את זה. עכשיו יש לו שמונה חוטים, ארבע שזה ארבע וארבע מחוברים ביניהם והחלק הפרוד, מכניס לתוך הנקב את הצד הסתום, זאת אומרת שהוא מכניס לנקב שעכשיו יש שמונה, ואז הוא לוקח את ראשי החוטים, מכניס את זה בלולאה שנוצרה מחמת הכפל, ואת זה הוא מושך ומותח, וזה יש לו עכשיו ציצים. אחר מכן הוא גם קושר. אבל התפיסה שלו בתוך הדבר זה בשלשול הדבר לתוך הנקב. למה דגש הוא על החלק הזה? כי תוספות למעלה, ואביק לו מיבק, אומר תוספות נראה לי שלא היה מעביר דרך נקב האבק, אלא שבעה חוטים לכל היותר. רשי נוקט שאת כל השמונה חוטים הוא מכניס בתוך הנקב, ואז הוא מותח את זה כמו שדיברנו על ידי המשיכה בתוך הלולאה. לא, מה זה קשור? חוט ארוך יכול להיות תמיד, גם כשזה כופל לשמונה. יש חוט אחד ארוך יותר שהוא גם כפול לשמונה. הנקב, הרעיון הוא כזה. הרעיון הוא שבעצם, לפי הבנת רשי, גם אחרי שהוא קושר את הציצית, הוא יכול להחליט שעכשיו הוא רוצה להוציא את זה מהמקום, הוא מוציא את זה מתוך הלולאה שלו, וזה נמצא מחוץ לבגד. כי הרי הוא הכניס מלכתחילה שמונה ותלה את זה דרך הנקב. וזה כאב לתוספות. תוספות בא ואומר, התורה בא והתירה כליים, גדילים תעשה לך, שמח לזה ללא תלבש שעת נפש מרופשתים, מי צריך להתיר כליים? אם זה לא ארוג, זה לא תפוס בבגד, לא קשור בבגד, אלא אתה יכול להוציא אותו במשחק של לולאה, אז זה לא איסור כליים. אז מה הבעיה? זה בעצם מה שכאב לתוסות אומר, נראה לי שלא היה מעביר דרך נקב האבק, אלא שבעה חוטים לכל היותר. והשמיני מניח וקושר בו, דעים לו כן, היכול להעביר הציצית מנטלי דרך האבק אחר עשייתן, ולא מתחת כליים וציצית.
יש כאלה שעושים שני מוצבים.
חסידים. כל החסידים. איפה כתוב נקב?
נקב, זה...
אז יש בשביל זה את רפינחס שיינברג. היה רפינחס שיינברג. שמעת רפינחס שיינברג? ראש שיבת תורה אור. כמה
17?
מדובר בכמה עשרות טובות. אף אחד לא יודע בדיוק כמה, אבל מדובר בכמה עשרות טובות. וזה שמעתי מכלי ראשון מאותו בן אדם ששוטף לו את הציציות, ובערך עשוי כל איזה 10-15 עשויים עם טיק טק, מלבישים את זה כמה שכבות. מה? לא, לא. והמטרה זה לצאת ידי כל השיטות, ואף אחד לא יודע, כולל זה השמש, דובר על ראשי וחשוב שעושה את זה, והוא עצמו אמר שאין לו מושג, כל מיני השערות, שואה, סיפורים, כל מיני דברים, למה באמת הוא קיבל עצמו על המצווה הזאת יותר מאחרים, אפשר לעשות את זה גם בפינים, אפשר לעשות עם הרבה דברים. אבל זה הוא קיבל על עצמו, ומדובר בכמה עשרות שיטות, אז זה הבעיה רק אחורים, יש אין סוף שיטות, ולכן לצאת ידי כל הקשירות וכו'. זה לא קריטי. ברמה העקרונית לוקח את הציץ שזה 8, בעצם מה הוא עושה? לוקח 4, רופל את זה ככה ומכניס את זה לתוך הנקב, לוקח את החלק הזה ומכניס פנימה, תופס אותו במקב. אז תוספות אומר לו, אחד תשאיר בחוץ כמו שאנחנו יכולים שהוא יקשור ממש ושאי אפשר יהיה לנתק את זה לתוך הבגד, לכל הפחות אחד. די, אבל הקשר נותן כמו אצלנו, שהוא תפוס בבגד, אי אפשר לשחרר את זה, ולא נולד. אומרת הגמרא, רווחה, מספר את הגמרא, רב ירמיה מדיפתי, רמיתמניה, היה מטיל 8 חוטים, דהינו שיצר כשהם בפנים כופל זה 16, ולא אביא כלום ולא היה עושה את הלולאה, אלא מיד היה בא וכושר, לא עושה קודם הניבה. מר בריידר, אבי נעבית כדידן, מכניס 4 חוטים וכופל בפנים, כמו שאנחנו נוהגים לעשות. רב נחמן אשכחי לרבדה ברבה, רמי חוטי וכמברך לעשות ציצית. הוא היה מטיל את הציצי החוטים, ובזמן העשייה של הציצית הוא היה מברך לעשות ציצית. אמר לי, מהי ציצי שמנה? מה זה הלחשושים האלה שאני שומע בלשון לגלו כמובן? מאיפה לקחת את המקור הזה שצריך לברך על עשיית הציצית? אז פשוט רבד עצמו, כמו שנראה בהמשך, סבר שכל דבר כזה שלא יכול לעשות על ידי נוכרי טעון ברכה. או מכיוון שהלשון בתורה נאמר בלשון ציווי ועשו להם ציצית, אז דבר שנאמר בלשון ציווי טעון ברכה. אבל רב חנחמן לא קיבל את הדברים. אומרת הגמרא, הכי אמר רב, אומר לו רב נחמן, הכי אמר רב, ציצית אין צריכה ברכה. בזמן העשייה של הציצית לא מברכים. כי נחנף שדרבונה, רבונה היה ראשי ובסורה. כשרבונה נפטר ורב חיבדה קיבל את הרשות של הישיבה, על רב חיבדה למימרא דרבא דרב, שעל רב חיבדה סתירה מדברי רב על דברי רב. ומי אמר רב ציצית אין צריך ברכה? וכי באמת רב אמר שלא צריך לברך על עשיית הציצית? ואמר רב יהודה, אמר רב ליניין לציצית ועובד כוכבים שהיא פסולה, שנאמר דבר על בני ישראל ועשו להם ציצית, בני ישראל יעשו ולא עובדי כוכבים יעשו. אז מי מותר לו לעשות ציצית? יהודי ולא גוי. ותוסות רוצה לבוא ולומר מניין לציצית ועובדי כוכבים שהיא פסולה, משמע האישה כשרה, ולא אמר כל שאינו בלבישה אינו בעשייה, כרי ציצית היא מצוות אפס שהזמן גרמה ולכן נשים פטורות, כפי שיבואר. אז באמת זה נידון בהלכה, אם אישה או קטן יכולים לבוא ולעשות ציצית. אנחנו מתחילה לא רוצים שהם יעשו, אבל סוף סוף מוכיח שהאיסור בסוגיה נאמר כלפי גוי, לא כלפי אישה.
אז צריך להגיד רק בשם בסוד
דבר חשוב מאוד, הדיבור זה דבר חשוב מאוד, אבל ברכה אין. אומרת הגמרא, והי מהי רוביה? שואלת הגמרא, איפה יש פה קושייה? מה הסתירה? רב חיסדא נכנס לבית המדרש ושאל קושייה פצצה. מצד אחד רב אמר שלא מברכים על עשיית הציצית, ומאידך רב אמר שגוי לא יכול לבוא ולעשות ציצית עבור ישראל. אומרת הגמרא, אמר רב יוסף, כסבר רב חיסדא, כל מצווה שקשרה בעובד כוכבים בישראל אני צריך לברך, כל מצווה שפסולה בעובד כוכבים בישראל צריך לברך, ולכן היה לו סתירה. אתה אומר מצד אחד שלא מברכים, מצד שני אתה אומר שגוי לא יכול לעשות עבור ישראל, אבל דבר שגוי לא עושה טעון ברכה. ולמה? הרעיון הוא כי אתה אומר אשר קידשנו במצוותיו וציוונו, אז אם גוי יכול לעשות את זה, זה לא קידשנו ולא ציוונו, הם גם נצטבו על זה. עצם הדבר שגוי לא יכול לעשות, זה טעון את הברכה, זה טוען את הברכה, וכך גם לא כתופות. בישראל לא צריך לברך, זה משמע ציוונו ולא לאחרים, וכך לומד רש"י אפשר. אומרת הגמרא, זה כלל ההוא. מה אפשר להגיד שזה חתוך? במקום שגוי לא יכול לעשות ישראל מברך? והרי מילה דקשרה בעובד כוכבים, שאם גוי מל וקשר, דתניה המקור, עיר שאין בה רופא ישראל, אין בה מוהל מומחי ישראל, ויש בה רופא ארמוי ורופא קוטי, אבל יש שם מוהל גוי או מוהל קוטי, אז מי עדיף? ימול ארמוי ועל ימול קוטי, דבר המאיר. המאיר חושש מכיוון שהקוטי הזה הרי עובד את העבודה זרה שלו, את הר גריזים, אז הוא מתכוון לשם הר גריזים, עדיף שקוטי לא ימול. מי עדיף? הגוי שימול, הגוי אין לו כבונס. רב יהודה אומר קוטי ולא ארמוי, רב יהודה אומר הפוך, עדיף שהקוטי עם הכוונות שלו, כי הכוונות שלו לא יועילו, ולא הגוי, כי הם חשודים על הנפשות. אז אם הוא יחזיק סכין בו ליד הבן שלך, חף ושלום, יכול לשחוט אותו, שלא יהיה. הגמרא שם אומרת בזכים הפוך, בעבודה זרה. הגמרא הופכת את רמי, רבי יהודה, רבי יהודה לרמי. ובישראל, מה שנוגע אלינו, צריך לברך, דאמר מר, המל אומר, ברוך אשר קידשנו בצוותיו וציוונו, על המילה. הנה אני רואה, שאפילו שזה נעשה על ידי גוי, זה טעון ברכה, הכלל לא קיים. אומרת הגמרא, מי דהו טעמה אלא לרב? לפי מי נשאלה השאלה? ולפי מי רב חיסדא טען את הכלל שלו? לרב. רב מיסל פסיל, רב באמת אוחז שגוי לא יכול למול ישראל. דאיתמר, מניין למילה בעובד כוכבים שפסולה מדאורייתא? דרו בר פפא משמי דרב אמר, ואתה את בריתי תשמור. מי זה? אתה. זה שנימול יכול לעשות את בריתי תשמור. מי ששייך בברית, מי שלא שייך בברית שלא לא ישמור. רבי יוחנן אמר, הימול ימול, דהיינו המל ימול. מי שהוא נימול יכול למול אחרים, מי שאינו נימול לא מל אחרים. אז רב לשיטתו אכן סובר שגוי לא יכול למול. נפלא, קושייה לפי רב. אז למה רב אמר שלא צריך לברך? או במקרה דנן, למה בברית מילה מברכים על העשייה? כי כל דבר כזה שלא נעשה על ידי גוי מברך עליו. ואז השאלה בציצית, למה לא מברכים על עשיית הציצית? הרי זה דבר שלא נעשה על ידי גוי. אומרת הגמרא, סוכה מסייע לי תפילין הוות יופתה. סוכה זה באמת ראיה לדרך של רב יוסף בכלל, אבל תפילין זה יהיה קושייה לכלל. ומדוע? הרי סוכה דקשרה בעובד כוכבים בתניה. סוכת עובד כוכבים, גוי עשה לעצמו סוכה שיתגן עליו מפני החמה. סוכת נשים, סוכת בהמה, בהמה, שמים לה מקום שיהיה לה מחסה, אותו עורבה. סוכת קוטים, סוכת מכל מקום, אדם נייד שבנה לעצמו סוכה בזמן שהוא נייד. כשרה למצוות סוכה, ובלבד שתהיה מסוכחת כהלכתה, צריך שזה יהיה מסוכח לשם צל. לא בתור שמירה, אלא בתור צל. אז אני בא ואני אומר זה קשר לסוכה, גם אם הגוי עשה בשביל עצמו. ובישראל, כשישראל עושה סוכה, אין צריך לברך. דתניה, העושה סוכה לעצמה, אומר, ברוך אתה השם אלוקים בכל עולם, שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה. צריך לדעת מתי מברכים שהחיינו. אנחנו למעשה מברכים כשאנחנו נכנסים לסוכה, אבל איזה מצווה טעונה שהחיינו? בא לישב בה, אומר, ברוך אתה השם אלוקים בכל עולם, אשר קידשנו במצוותיו וציוונו להישב בסוכה. אפילו לעשות סוכה לא מברך, אבל לא מוזכר שמברכים על עשיית הסוכה. הנה אני רואה הוכחה לרב יוסף שאכן כיוון שאפשר להשתמש בעשייה של גוי, כל דבר שניתן לעשייה של גוי לא מברך עליו. אבל תפילין תיופתה, אבל מתפילין יש לנו קושייה על הסתה. למה? הרי תפילין בפסולות ועובד כוכבים, גוי שעושה תפילין זה פסול. דתני, כפי שלמדנו, רב חנינא ברי דרבא מפשרניה, הוא הביא ברייתא, בברייתא נאמר כך, ספר תורה, תפילין ומזוזות שכתבן צדוקי, או כתב את זה קוטי, או עובד כוכבים, או עבד כנעני, או אישה, או קטן, או ישראל מומר, פסולים, שנאמר, וקשרתם וכתבתם. הרי הפסוקים הם סמוכים, פסוק אחד נאמר, וקשרתם לאות על ידיך, והפסוק שלאחריו, וכתבתם על מזוזות ביתך. כל שישנו בקשירה, מי שמחויב לקשור על עצמו, להניח תפילין, הדין הוא, ישנו בכתיבה, הוא רשאי לכתוב מקב לעשות את התפילין. חייב במצווה שהיא תפילין. והכוונה היא פה, לא רק מי שחייב כגוף הדבר, אלא מי שמאמין במצווה, הוא כתכתב וכשתרתם. כי הרי אתה אומר ישראל מומר, הוא גם חייב בתפילין, אבל הוא לא מאמין בה. אז זה ההגדרה. כל שיש... מה? מה זה נוגע לתפילין עכשיו?
כתוב בברית הזאת גם
אישה, וכתוב גם מזוזה. אישה לא יכולה לכתוב מזוזה.
אבל היא חייבת במזוזה.
מי אמר? הבית חייב, אישה חייבת במזוזה, מי אמר?
אם היא גרה בבית,
נבדוק את זה.
זה לא הדפק הזה שהזמן
גרמה. אומרת הגמרא, כל שישנו בקשירה, אנחנו עכשיו מתייחסים רק לתפילין. אנחנו נוכיח. כל שישנו בקשירה, ישנו בכתיבה. על מה מדברים? על הקשירה. מי רשאי עכשיו לעשות תפילין, שזה הנושא שלנו? כל שישנו בקשירה, ישנו בכתיבה. כל שאינו בקשירה, אינו בכתיבה. לכן, לכתוב תפילין היא לא יכולה. לעשות תפילין היא לא יכולה. למה? כי אינה בקשירה. ובישראל אין צריך לברך. ומעידך, הדין הוא שישראל לא מברך על עשיית התפילין. תשלח רב חייא ברי דרב הונא משמי דרב יוחנן, על תפילין של יד אומר, ברוך השם קידשנו מצווה וציוונו להניח תפילין, על תפילין של ראש אומר, ברוך אשר קידשנו מצוותיו וציוונו על מצוות תפילין, ואילו לעשות תפילין לא מברך. אז אנחנו כבר לאל בדף למדבב, הבאנו את המחלוקת של רשי ורבינו אותה, מתי הוא מברך. ועל זה הגמרא הביאה בתחילת עמוד, הפך בין תפילין יד לתפילין של ראש, אז יהיה לנו את הברכה, כפי שכבר בואר. דעת רשי, שרשי סובר, כמו שנוהגים האשכנזים, הספרדים, שיש רק ברכה אחת, להניח, ואם הוא מדבר אז הוא מברך גם על מצווה, או כפי רבינו טעם שמברך להניח ועל מצווה על ראש, ואם הוא דיבר בין לבין אז הוא מברך שתיים על של ראש, גם להניח וגם על מצווה. בכל אופן, הנה אני רואה פה שעל אף שזה דבר כזה שלא נעשה על ידי גוי, בכל זאת ישראל לא מברך עליו. זה לא תואם את הכלל של רב חסדא, אלא לב היינו טעמה מכריחה הגמרא בהכרח, בהכרח, היינו טעמה, כל מצווה דעשייתה גמר מצווה, כגון מילה, אף על גב דקשרה בעובד כוכבים, בישראל צריך לברך. כל דבר כזה שהוא גמר מצווה, הווה אומר שבעשיית הדבר סיימת את הדבר, ברית מילה, בזמן שהוא מל הוא מסיים את הדבר, אז זה טעון ברכה, גם אם גוי יכול לעשות את זה, כמו שראינו שערמו יוקטוטי יכולים למול. וכל מצווה דעשייתה לאו גמר מצווה, כגון תפילין, זה שאתה יצרת את התפילין עדיין לא קיימת את המצווה, רק בזמן הקשירה בהנחה. אז אף על גב זה פסולות ועובד כוכבים, בישראל לא צריך לברך. זה הכלל שצריך להסביר לפי רב חסדא. וממילא מכאן נובע הנידון לגבי ציצית. ובציצית הרי מצאנו מחלוקת בדעת רב, רב נחמן ורב חסדא, האם מברך או לא מברך, מה היסוד של המחלוקת. ובציצית בעקה מפלגי מר סבר רב חסדא חובת הליטו, ציצית זה חובת מנה, גם אם זה בארון הוא חייב לטיל בו ארבע פתילות. אז ברגע שהוא מטיל בו את הציצית הוא גמר את העשייה שלו, נגמרת מצוותו. אז אם נגמרת מצוותו, כל דבר שזה גמר מצווה, גם אם זה נעשה על ידי גוי, טעון ברכה. מאידך ומר סבר רב נחמן חובת גברהו, אז זה שעכשיו הטילו בו ציצית עדיין לא נעשית מצוותו, רק בזמן הלבישה. אז דבר שנעשית מצוותו שלא בגמר לא מברכים עליו. לכן אומר רב חסדא, גם אם זה לא יכול לעשות על ידי גוי, אי אפשר לבוא ולברך. אמר לרב מרדכי לרב אשי, אתון הכי מייטינו לה, אתם שליתם את דברי אמר רב יהודה מרב בצורה כזאת שציצית שהצעה עובד כוכבים פסולה. ואז שאלתם, רגע, אז אם זה פסול, אז למה לא מברך על עשייתה? אבל ענן הכי בעיתין עלה, אנחנו הבאנו את השמוע כך, אמר רב יהודה מרב מניין לציצית ועובד כוכבים שקשרה, שנאמר דבר על בני ישראל ועשו להם ציצית. מי? יעשו להם אחרים. גוי יכול לעשות ציצית עבור ישראל, ומכיוון שאנחנו קיבלנו שגוי יכול לבוא ולעשות, אז נפלא, רב אומר שלא מברכים עליו, והכלל של רב חיסדא במקומו עומד. כל דבר כזה שיכול לעשות על ידי גוי, אז לא שייך אשר קידשנו במצוותיו וציוונו, אז לא מברכים על זה. כל דבר שלא יכול לעשות על ידי גוי, אז שייך בו הכלל, ולכן מברכים עליו. תוספות באמת מביא למעלה בדיבור מתחיל, ואילו לעשות תפילין לא מברך. וידוע היה שלא לברך לעשות תפילין ששאלו כל ענייני ברכות. ובפרק הרואה ירושלמי מצריך לברך עשיית ציצית, סוכה ותפילין. ובערוך הביאו בערך צץ ג' וחולק על השף שלנו. אז יש שיטה בירושלמי אחר שצריך לברך על עשיית הציצית, על עשיית הסוכה, על עשיית התפילין. אמר רב יהודה מרב, אותם חוצי הציצית עשן מן הקוצים. אשי מביא שתי פירושים, אבל העיקרון הוא אחד. יש לנו את הבגד בזמן ההריגה שלו, או בזמן העשייה שלו, כשאני מדבר עדיין על הבד. כשאני בא ומייצר את אותו בד, כפי שרשי אומר למעלה, הנקצצים היינו חוטים, התלויים בכל היריעה. כשאנחנו מייצרים את הבד, אז תמיד יש שריים, הפרנזים שיוצאים מתוך הבגד, לפני שמיישרים אותו. החלק הזה, מי שבא לעשות ציצית מן הקוצים, או מן הנימין, חוטי התפירה, או חוטי הרקמה שנשארים בסיום המלאכה, ומן הגרדין, החוטים של השתי, שגם הם נשארים ארוכים יותר בזמן העשייה, פסולה. למה? כמו שכבר דיברנו. כי צריך לעשות לשם מצווה ציצית. מן הסיסין, מפקעת של חוטים, כשרה. ולא מתוך הבגד. אז פשטות הביור, ואין פה את הכיסרון של תעשה ולא מן העשוי, ולכן כשרה. כי אמרית הקמית בשמואל, אבל כשיבאתי את הדברים לפני שמואל, אמר, אף מן הסיסים פסולה, ולמה? באינן תביעה לשמה, כשהוא תובע את החוטים, לפי רב לא צריך תביעה לשמה, אתה יכול לקחת כל חוט שנתבע לשם בגד, ולעשות עכשיו לשם מצווה ציצית. אבל אם אתה לוקח שמואל, שמואל אומר צריך לתוות מלכתחילה, לייצר את החוט לשם מצווה ציצית. אומרת הגמרא, לכאורה המחלוקת של רב ושמואל נובעת ממחלוקת תנאים, כתנאי. ציפן זהב או שתלה עליהם אור בהמה תמואה. אדם לקח תפילין, כתב פרשיות מהודרות, ורצה לכבד את התפילין שלו, ובנה לזה בית מזהב. או השתמש באור של בהמה תמואה. עדין, פסולות. אור בהמה טהורה, כשרות. ואף על פי שלא איבדן לשמן, גם אם הוא לא איבד את האור, לשם מצוות תפילין. רבן שמעון בן גמליאל אומר, אף אור בהמת תורה פסולות, ככה אנחנו לוקחים להלכה, עד שיעבדן לשמן. אז כמו שצריך בתפילין עיבוד לשמה, הוא יסבור שגם בציצית צריך תביעה לשמה, זה העיבוד של הציצית. מי שאומר שלא צריך עיבוד של תפילין לשמה, אז אומר שגם בציצית את התביעה לא צריך לשמה, תנא קמא. אמר לאביי לרב שמואל בר רב יהודה, התחילת היכה צווית אלו, איך אתם צובעים את התחלת? אמר לה, אם הייתי נדם חילזון וסממנים. אנחנו מביאים את דם החילזון, שהגמרה הוא תזכיר במם ג' ובהמשך במם ד', איך היו מביאים את אותו חילזון, אבל היו מביאים את דם החילזון שעולה אחת ל-70 שנה, וסממנים, לוקחים עם זה הם, את אותם צמחים שבאים כסממנים, עד כדי כך שתוספות בא ושואל, עד ש... וסממנים, שואל תופעות, דבר תימהו, איך מערב שום דבר בעדי תחלת? אם התורה אומרת תחלת, אז מה בלהבין וסממנים? ושמה, אם הסממנים נקרא תחלת, מה שהתורה דיברה על תחלת, זה לא הכי זזו לבד, אלא רק שמצרפים אותה עם הסממנים, אז זה תחלת, ולכן אין בעיה בדבר. רשי אומנם אומר, לשרות בהם כדרך הצובעים ששורים בהם. סממנים לא בתור צמח, אלא בתור שריעה. מחלוקת רשי תופס בהגדרה, אבל המסר הוא אחד. כל מה שנקרא בקבלה שקיבלנו מאבותינו, שקיבלו מאבותיהם, בהגדרה של הלכה למשה מסיני, מהו תחלת, זה הצבע המדובר, את זה אנחנו צריכים להביא. לאחר מכן, ורמין עלי ביורה, מכניסים את זה לתוך הסיר, ומרתיחים עלי, ומרתיחים את הסיר, ושקלין על פורטה בביאטה, לוקחים מעט מתוך התערובת שיצרנו, ושמים את זה בקליפה של ביצה, ותאמין עלי באודרה, לוקחים בגד קטן, וטובלים את זה בתוך הקליפה של הביצה שבפנים, מתחילת לראות שאכן הצבע יצא לנו נוח וטוב לצבוע בו את הציצית. ושדין עלו בביאטה, זורקים את השאריק שנשאר בקליפה של הביצה, וקלין עלי לאודרה, ושורפים את אותו בגד הצבוע. אומרת הגמרא, שמע מינה תלת, שמע מינה טעימה פסולה. למדנו מכאן שלושה דברים. א', הצמר שבאו ובדקו אותו, אי אפשר להשתמש בו לשם ציצית. מוכרחים לזרוק אותו ולעשות צביעה לשם ציצית. ושמע מינה דבינן צביעה לשמה. וממילא אני למדתי מכאן שצריך לטבוע לשם ציצית, כי אם לא, מה אכפת לך לקחת את הצמר שבו השתמשת לשם ניסיון, לשם טעימה, ולהשתמש בו עכשיו לציצית? אלא מה צריך לשם? מצווה ציצית. ושמע מינה טעימה פסולה. למה אני לוקח את זה בקליפה של ביצה וזורק את היתרה? תדביל את זה בתוך החבית ותוציא ותראה איך זה יצא. זאת אומרת שאם אני אדביל את זה בתוך החבית, או אם אני אחזיר את היתרה לחבית, אני פופל את כל החבית. אומרת הגמרא, היינו טעימה פסולה, היינו צביעה לשמר, איזה דבר אחד. למה טעימה פסולה? למה אני לא יכול להשתמש עם זה לשם ציצית? כי צריך לעשות לשמה, וזה לא היה לשמה, אלא לשם טעימה. אמר רבה, שימה טעם, כאמר אתה צודק. מה טעם? טעימה פסולה, משום דבינן צביעה לשמה. דהיינו, זה לא שלושה ושניים. למה? הדיר הראשון, טעימה פסולה. זה החלק הראשון, שצריך לקחת את החוט, ואם אני עושה את זה לשם בדיקה ולא לשם מצווה ציצית, כי צריך לשמה, זה פופל. עכשיו יש את הדין השלישי. הדין השלישי אומר שאת היתרה אתה לא יכול להחזיר לכלי. אומרת הגמרא, והדין השלישי עצמו זה מחלוקת תנאים, כתנאי. טעימה פסולה משום שנאמר כליל תחלת, דברי רב חנינא בן גמליאל. רב חנינא בן גמליאל אומר כליל תחלת, הכוונה היא שצריך שיהיה כולו וכולו התחלת. רש"י הפשט לומד שאם אני מכניס עכשיו את החוט לבפנים ואני משתמש בדבר לצביעה של דבר אחר, אז אני מחליש את הכוח תחלת שבתוכו, זה כבר לא זה, וצריך שכל התחלת יהיה לשם ציצית. לכן לכאורה, ופה נכנס כבר עם תוספות בהבנה, האם ההגדרה היא שאני יכול להשתמש בו רק לציצית, ואם השתמשתי לדבר אחר איבדתי את התחלת, או גם בציצית אני עושה את הצביעה הראשונה, אם עכשיו אני אחזור וירצה לעשות פעם שנייה באותו חבית אני כבר לא יוכל, לכן תקבל את זה בכלי, תצבע ממנו צביעה אחת, ולא תטיל לתוכו. מעידך, רב יוחנן בן דאבוי אומר, אפילו מראה שני שבקשר, גם אם עשה שימוש לדבר אחר, ועכשיו הוא בא פעם נוספת לצבוע את הציצית, גם זה קשר. למה? שנאמר, הוא שני תולד, גם בפעם השנייה זה נקרא תולד. אז גם התחלת שנאמר באותו פסוק, גם בפעם השנייה, יש עליו שם תחלת, ולכן לא פוסל הטעימה הזאת לחזור ולהשתמש בו לשם ציצית. ובעזרת השם מחר תנו רבנן תחלת אין לה בדיקה.